מאזינים לרדיו אורנים 103.6 FM, תחנת הרדיו של מכללת אורנים. חפשו אותנו באינטרנט, רדיו אורנים.
שלום לכם, וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, טניה לחיים. לפרק השני, בשם נשמה אלוקית. דבר ראשון רציתי להגיד לכם, המאזינים, תודה רבה על התגובות וההערות לכם על הפרק הראשון. אם זאת האישה שאמרה לי שלא יכלה להפסיק לראות את לשמוע את הפודקאסט בלופים, כדי להצליח לשבור את הסטיגמות אצלה. או לאותו חבר טוב שהתווכח איתי האם באמת הסטיגמה זה ההגדרה הנכונה לאותן דברים שאנחנו חושבים בהנחה ראשונית, האם כדאי לקרוא לזה הנחות יסוד או סטריאוטיפים. תודה גם לך. אני מאוד מפציר בכם שאם אתם שומעים משהו ורוצים להגיב, באמת שתגיבו כאן בתגובות או שתכתבו לי. אני אשמח להתייחס לכל תגובה שלכם, הן בפודקאסט והן בתגובות. תודה רבה. היום אנחנו נמצאים בפרק השני, נשמה אלוקית, אחרי ששברנו את הסטיגמות בפרק הקודם, והבנו שכדי לעבוד צריך לנקות את השולחן ולהתחיל לחשוב על עצמנו ברצינות. בפרק הזה אנחנו כבר נתחיל לדבר על מבנה הנפש, נבין איך הנפש שלנו מורכבת, ואיך באמת אפשר להתחיל להניע אותה. נדבר גם על דרכי התבטאות הנפש, מהי מחשבה, דיבור, מה זה מעשה, מה הכוח של השכלה אלוקית. ומצפה לנו בעזרת השם פרק מעניין מאוד, אני מאחל לכולם האזנה נעימה. אם כך בואו נצא לדרך. אחרי ששברנו הרבה סטיגמות בפרק הקודם, על החיים שלנו, על עצמנו, על הדרך שבה אנחנו תופסים דברים, הגיע הזמן להתחיל להיכנס לעניין עצמו ולהתחיל ללמוד טניה. אחד מהיסודות הראשונים שבא לתניא, אדמו"ר הזקן, כך הוא מכונה, רבי שניאור זלמן מליאדי, מייסד חסידות חב"ד, אחד מהדברים הראשונים שהוא מבאר אותם, זה יסוד שתי הנפשות. שזה אומר, לכל אחד, לכל בן אדם, יש קונפליקטים פנימיים. יום אחד אנחנו מרגישים האנשים הכי טובים בעולם, קמים על רגל ימין מה שנקרא, עושים רק מעשי חסד, עוזרים לעולם, תורמים לסביבה, רק דברים טובים אנחנו עושים. אבל יש ימים שבהם אנחנו קמים מה שנקרא על רגל שמאל, וקשה לזהות אותנו, כמו שאומרים, זה לא אני באמת. אנחנו אנשים קצת מה שנקרא, נקרא לזה קשים אולי, כן? אנחנו, והרבה פעמים אדם שואל את עצמו, מה זה הדבר הזה שיש לי יום אחד דברים טובים, יום אחד יש לי רצונות שליליים. כשמדברים על עבודת השם של האדם, זאת אומרת, העבודה של אדם מול אלוקים, השאלה הזאת גוברת יותר חזק. כי אם אלוקים רוצה אותי כבן אדם טוב, אז איך לפעמים יש לי מחשבות כל כך זדוניות, הפוך לגמרי ממה שאלוקים מצפה ממני. אם אתה מצפה ממני להיות בן אדם טוב, למה שלא תברא אותי בן אדם טוב? אנחנו מרגישים מאוד קרועים מבפנים על המלחמה הפנימית הזאת שיש לי כל הזמן. אז איך מסבירים את המלחמה הזאת? האמת היא שפסיכולוגים רבים בעבר הרחוק היו מסבירים את המלחמה הזאת בצורה די פשוטה. זאת אומרת, אין לאדם מה לנסות להתמודד עם מלחמות יותר מדי, אלא מה שאתה באותו רגע, זה מה שאתה. זאת אומרת, אם עכשיו בא לך לעשות, לאכול משהו מסוים, אז אתה עכשיו מתבטא באוכל הזה. אבל אם בא לך, נגיד, לגנוב, חס ושלום, אם יש לך איזושהי תאווה מסוימת, אדם לא צריך לשלוט בתאוות שלו. למה? כי זה האדם, אם בא לך ככה, זה מה ש... מה שבא לי עכשיו, זוהי הנפש שלי. אדמור הזה כן, לא סובר ככה, והוא מתמודד אחרת עם שאלת הקונפליקט הפנימי, והוא מבאר ביור שלם, שזה בעצם המטרה של ספר התניה, לחזק את ההנחות יסוד על הנפש שלי, ודרך זה להצליח להתמודד עם כל הבעיות של החיים. כמו שאמרנו במפגש הקודם, שבספר התניא יש תשובות לכל השאלות. אז אם אני רוצה לעבוד על מידה ספציפית מסוימת, מידת הכעס או תאווה מסוימת שיש לי, אז הדרך לעבוד על זה היא לא רק לעבוד על הסימפטומים, אלא לנסות לזהות את זה בשורש הנפש. ולכן האדמו"ר הזקן לא מתחיל לדבר ישירות מהתוצאות של דברים שאני עושה, אלא הוא מתחיל לדבר בעיקר על הנפש עצמה. אז כשהוא מגיע לדבר על הנפש, הוא מציב את הסוד הזה, את היסוד הזה של שתי הנפשות, כמובן מבוסס על תורת הקבלה, מהאריזל, שלכל יהודי יש שתי נשמות. שתי נשמות. מה החידוש הגדול במשפט הזה? החידוש הוא שבדרך כלל, איך אנחנו מתארים את הדחפים החיוביים שלנו לעומת הדחפים השליליים, אנחנו מתארים אותם כיצר טוב לעומת יצר רע. זאת אומרת, יש לי דחפים טובים מיצר הטוב שלי, דחפים שליליים מיצר הרע שלי. מה הבעיה בגישה כזאת? הבעיה בגישה כזאת היא שיוצאת מנקודת הנחה שאני, הבן אדם, זה אחד, יש לי נפש אחת, והנפש הזו יש לה יום אחד נטיות חיוביות, ויום אחד נטיות שליליות, או רגע אחד נטיות חיוביות ורגע אחד נטיות שליליות. מה שיוצר אצל האדם את המחשבה שאולי יש בי פיצול אישיות. אותו בן אדם רוצה שני דברים שונים. אם כן, האדמור הזה כן מחדש, הוא בעצמו לא מחדש את זה, הוא מבאר את זה, שאין לי פיצול אישיות. מה כן יש לי בתוך הנפש? יש לי שכפול אישיות. מה זה אומר? זה אומר שכשיש לי שתי נפשות, שתי מערכות שלמות של נפש בתוך הלב שלי, כל מערכת היא מובנית כנפש שלמה. ותכף אנחנו נלמד במפגש הזה איך הנפש באמת מורכבת ואיך היא בנויה, ונבין את זה טיפה יותר טוב. אבל רק בתור הקדמה לנושא, כשיש לי מערכת שלמה, אני מבין שהבעיה היא לא במעשה ספציפי כזה או אחר שעשיתי. הבעיה היא לא רק באיזשהו נקודה, אוקיי, פה אכלתי משהו לא טוב, פה עשיתי משהו לא טוב. לא שם מתחילים הבעיות שלי. הבעיות שלי מתחילים במערכת הפנימית שלי, באותה נפש שנמצאת בתוכי, ושם אני צריך לנהל מלחמה מולה, עד כמה שאני יכול. אבל המלחמות מתחילות ממש באופן פנימי. והקונפליקט הזה, הקונפליקט היהודי הזה, הוא קונפליקט שלא עוזב אף אחד. זה לא משנה מי הבן אדם, איך הוא נראה, מה הוא חושב על עצמו. לכל אחד, לכל יהודי יש את שתי הנפשות האלה. והקונפליקט הזה מלווה אותו לאורך כל החיים, כי תמיד הוא ירגיש שיום אחד הוא עושה דברים טובים, יום אחד הוא עושה דברים לא טובים. וכשאני מדבר ירגיש, אני מתכוון גם לעבודה הפנימית של אדם מול אלוקים, לא רק בן אדם לחברו, אלא בן אדם לעצמו. הוא מרגיש לפעמים שהוא לא ממומש מספיק. אני רוצה להביא על זה מכתב יפה של הרבי מלובביץ', שמתאר קצת את הנושא שהוא מדבר בקשר לחג הפסח. כולנו יודעים שלפסח יש כמה שמות. חג האביב, חג המצות. אחד השמות המפורסמים של חג הפסח הוא חג החירות. מה זה חג החירות? חג שבו יצאנו לחירות מגלות מצרים. שאל הרבי פעם, איך אפשר לקרוא לחג הזה חג החירות? הרי כאשר בני ישראל יצאו ממצרים, הם הלכו להר סיני, ושם הם קיבלו תורה שלמה עם מלא חוקים. מלא 613 מצוות, זה לא דבר כל כך קל, שבן אדם מאז שהוא קם בבוקר, ואומר מודה אני, ועד שהוא הולך לישון וקורא קריאת שמע, מאז שהוא נולד, שעושה ברית מילה, ועד שהוא נפטר, שלא עלינו, שעושים לוויה, המצוות האלוקיות מלוות את האדם לכל אורך חייו ולכל אורך היום. אז איך אפשר לקרוא לזה חירות? מה, באמת יצאתי לחירות? אני יותר מרגיש שיצאתי מעבדות לעבדות. אז איך אפשר לקרוא לחג הפסח, חג החירות? הרבי מסביר, הסביר נפלא לרעיון הזה, והרבי אומר איך אנחנו מגדירים חירות, חופש? מה זה חופש של בן אדם? מה אני מחפש בחופש? התשובה היא שחופש הוא עניין יחסי בכל פרט בבריאה. יש בבריאה באופן כללי, יש ארבע סוגים. דומם, צומח, חי ומדבר. לכל סוג מהבריאה יש לו את החופש המותאם שלו. למשל, אם ניקח אבן, סתם אבן איזה סלע בהר שנמצא בהרי ההימלאיה. מה זה החופש של האבן הזה? החופש הוא, אל תזיק לי, אל תשבור אותי, תשאיר אותי שלם. זה מספיק לו, הוא לא צריך יותר מזה. הוא לא צריך לאכול, לא צריך לשתות, לא צריך לרוץ, כלום. אם נעלה בדרגה, נעלה לצומח, הצומח יגיד לך, תשמע, לא מספיק שלא תשבור אותי, אני צריך גשם, מים, שמש. אם אתה תסתיר לי על השמש, או תנתק את אספקת את מקורות המים שלי, אז אני בבעיה. אז החופש שלו זה שיהיה לו את הדברים האלה, צל, שמש. גם כשאני שותל שתיל, אני צריך שיהיה לי את התנאים האלה. גדר שתשמור עליו שחיות לא יאכלו אותו, וכן הלאה. אם ניקח את הבהמה, את העולם החי, וניתן לו את אותו חופש של הצומח, נגיד לו, אתה יודע מה, אתה צריך שמש וגשם, כך גדר קטנה, שים אותך. הבהמה תשתגע. למה היא תשתגע? כי היא צריכה מרחבים. היא צריכה שטחים גדולים, פתוחים, היא צריכה מראה, היא צריכה אוכל, היא צריכה לזוז. הבהמה לא מחוברת לאדמה כמו הצמח, היא צריכה מרחב. אז לכן החופש שלה הוא לא החופש של הצמח, החופש שלה הוא המרחב, הוא השוטטות והריצה, והאכילה כמובן, כל מה שהיא צריכה. אם ניקח בן אדם ונגיד לו, אתה יודע מה? אנחנו רוצים לתת לך תנאים כמו בעל חי, כמו בהמה, לצורך הדוגמה, בהמה מבויתת. בוא ניתן לך שטח מראה גדול, יהיה לך גדר שתקף את הכל, יהיה לך שמש, יהיה לך גשם, מה שאתה צריך, יהיה לך באותו מתחם. האדם ירגיש מבוזבז, הוא ירגיש לא ממומש. למה? כי האדם, החופש של האדם זה לא הריצות והמרחבים. זה חופש של בהמה. חופש של בן אדם זה ההשכלות. זה השכל שיש לו. המעלת האדם על הבהמה היא שהוא ממציא דברים. אדם צריך להמציא, צריך לחדש, צריך להשכיל, ללמוד דברים. אם אתה לוקח ממנו את יכולת הלמידה, את יכולת ההתפתחות, הפיתוח, האדם מרגיש כבול. ולכן, לא משנה, אפילו תביא לו מרחבים ומלא אוכל, זה לא יספק אותו עדיין. זהו החופש של סוג המדבר. אז עברנו על ארבעת הסוגים. רבי מסביר שיש עוד סוג בבריאה, שהוא החופש של האדם הרגיל לא מספיק לו. לסוג הזה איך קוראים? קוראים לו יהודי. ליהודי יש משהו בילדין מובנה בתוכו, שאם אתה נותן לו חופש של אדם רגיל, השכלות, השכלה כמובן, כמו שאמרנו, השכלה והתפתחות ופיתוח, היהודי תמיד ירגיש שחסר לו משהו. חסר לו. הוא הולך לחפש את עצמו בתאילנד, הוא הולך לחפש את עצמו במזרח, מסע של חיפוש עצמי. מה אתה מחפש את עצמך? תשב בהייטק, תפתח דברים, תלך לאוניברסיטה, למכללה, תלמד, תתפתח. מה חסר לך? לא, הוא מרגיש שחסר לו משהו. ואיפה הוא מרגיש שהוא ממצא את עצמו? פתאום שהוא יושב באיזה בית חבד בתאילנד, או באורנים, והוא מרגיש פתאום הערה אלוקית. הוא מרגיש, וואו, זה מדבר לנפש שלי, זה אני. או פתאום הוא מרגיש חופשי. מאז שאלוקים הוציא אותנו ממצרים, הוא טבע בנו נשמה כזאת, שהחופשיות שלה, שהאנרגיות שלה, מחוברים באופן ישיר לאלוקים. זה נקרא, בלשון הפסוק, חלק אלוקה ממעל ממש. החלק האלוקי שבתוכנו, הוא ממש חלק מאלוקים. לכן הנפש הזאת נקראת נפש אלוקית. וזוהי תכונה שיש לכל בן אדם. מצד שני, יש לאדם עוד נפש. אמרנו שיש שתי נפשות, לא רק נפש אחת. הנפש השנייה, שהיא בעצם הראשונה, היא נקראת נפש הבאמית. למה היא נקראת נפש בעמית? כי היא הבהמה שבאדם. היא, החופש שלה זה באמת ההשכלות. היא לא בהמה לגמרי, היא בהמה שבן אדם. אז החופש שלה זה השכלות, זה אכילה, זה ענייני העולם, תאוות. זה החופש של הנפש הבעמית. ושניהם נמצאים באדם. המעלה של אדם, של יהודי, כאדם, הוא הקונפליקט הפנימי הזה שלא נגמר. שתי הנשמות שמורכבות כל אחת עם מערכת שלמה, עובדות על האדם, ונלחמות עליו בכל רגע מחדש. וזה מזכיר לי סיפור יפה שמעתי פעם. יש יהודי, היה שכן של ההורים שלי, שהוא גר צדק. הוא שנים למד. הסיפור שלו, אני רוצה לספר בקצרה את הסיפור שלו. הוא נולד בצרפת, והייעוד שלו היה להיות איש, הוא היה אמור להיות כומר גדול. זה היה בעצם התוכנית המקורית של המשפחה שלו. הם היו שני אחים, אח אחד היה אמור להיות בצבא, ואח אחד אמור להיות כומר, איש דת. אז הוא התחיל את הלימודי כמורה שלו, למד ולמד ולמד, אבל תוך כדי הלימידה פתאום הוא התחיל לחשוב, יש הרי אלוקים. הוא מאמין באלוקים. היום רוב העולם, 90% מהעולם, מאמין בישות עליונה, אלוקים, איזשהו אל שנמצא מעל הכל. אז גם אותו אחד האמין באלוקים, וחיפש מה הדרך הכי נכונה לעבוד אותו. הוא התחיל כמובן מזה שהוא מצא סתירות בחומר הלימודים שלימדו אותו, וניסה, התחיל לחפש, שאל שאלות, ולא תמיד קיבל תשובות. המשיך במסע החיפושים שלו, עבר מדת לדת, עד שבסופו של דבר, מה שנקרא, מצא מרגוע ביהדות. התחיל ללמוד לימודי יהדות, הלך לאיזה רב, למד, דובר על שנים של השקעה, שנתיים שלמות, היה צריך לעבור תהליך, עד שהוא עבר גיור. אני בכוונה לא מרחיב על החלק הזה, כי אני רוצה להתייחס לנקודה אחרת בסוף. הוא מספר שהוא למד בישיבה בירושלים, לפני הגיור, ואז ביום של הגיור עבר את התהליך, כמו כל מה שצריך, טבל במקווה, ממש עשה את כל התהליך כמו שצריך. כשהוא מסיים את התהליך, הוא חוזר חזרה לישיבה, פותח את הגמרה, מנסה ללמוד, ואז פתאום הוא אומר לעצמו, וואי, איזה שטות עשיתי. מה שטות? אני כל הזמן אומר לעצמי, יש אלוקים, רק השאלה היא מה הדרך הכי נכונה לעבוד אותו. אבל מי אמר בכלל שיש אלוקים? ככה הוא שואל את עצמו. מי אמר? אולי אין אלוקים. ואז אומר, אז נפל לי הסימון. אז הבנתי מה זה יהודי. הוא אומר, כל עוד לא הייתי יהודי, אז בכלל לא היה לי את הדילמה הזאת. היה ברור לי שיש אלוקים, רק צריך איכשהו למצוא דרך להתחבר אליו. הרגע שנהייתי יהודי, פתאום עלתה לי מחשבה כל כך רחוקה, כאילו אולי אין אלוקים. ואז הבנתי שזה יהודי. יהודי זה אחד כזה שמצד אחד יש לו את היכולת לחשוב את המחשבות הכי, נקרא לזה כפרניות. הרבה פעמים אנחנו אומרים לעצמנו, איך יכול להיות שאני חושב כזאת מחשבה? התשובה היא כן, דווקא בגלל שאנחנו יהודים, אז אנחנו יכולים לחשוב את המחשבות הכי גרועות, נקרא לזה, כי יש לבנו נפש בהמית, יש בנו נפש שהיא הבהמה שבתוכנו. מצד שני, יש בנו גם את הנפש האלוקית שהיא מחפשת את החופש האמיתי שלה. אז אחרי הקדמה הקצרה הזאת, אני רוצה להתחיל לדבר על, על, על הנפש עצמה. הנפש עצמה, נתחיל היום לדבר על הנפש האלוקית, הנשמה האלוקית, ובעזרת השם במפגש הבא, נדבר על הנפש הבאמית, על הבאמה שבתוכן. אולי זה יהיה מפגש יותר מעניין, אני לא יודע. בוא נראה. למה חשוב כל כך להגדיר את הנפש ולהתחיל לפרק אותה ולגורמים? התשובה היא, כי אנחנו מחפשים שינוי פנימי בחיים. אמרנו שספר התניה בא לתת לאדם דרך ארוכה וקצרה. בא לתת לנו דרך אמיתית לשינוי שהיא לא חוסכת במאמצים וכוחות כדי להצליח להגיע למטרה. עכשיו, כשאני רוצה להתמודד עם מידה מסוימת, הרבה פעמים אני מתמודד עם הסימפטום, כמו שאמרתי בתחילת המפגש, אני מתמודד עם הסימפטום, אני רוצה לעבוד על מידת הכעס. אדמור הזקן אומר, אל תעבוד על מידת הכעס, בוא תדבר על הנפש עצמה. יצר זה סימפטום של הנפש. הנפש היא מערכת שלמה. אז בואו נדבר קצת על המערכת של הנפש. אז קודם כל, הנפש האלוקית, המהות שלה, עוד לפני איך אני מפרק אותה, מה היא? איך מגדירים אותה? אז כמו שאמרנו קודם, הנפש השנית בישראל היא חלק אלוקה ממעל ממש. החלק האלוקי שבתוכנו הוא חלק אלוקה ממעל ממש. הוא ממש נמצא בתוכנו והוא ממש אלוקות בתוך כל אחד ואחד. בבריאת האדם, כפי שמתוארת בתורה, כתוב שאת כל הבריאה אלוקים ברא בדיבור. ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. ויאמר אלוקים תדשי הארץ, דשא וכו' וכו'. בסוף הבריאה, כשהוא מגיע לנשמת האדם, כתוב, ויפח באפיו נשמת חיים. אלוקים במעשה האדם בעצם נפח בתוכו נשמה. מהי אותה נפיחה? מה ההבדל בין דיבור לנפיחה? נפיחה זה כמו שיול, כמו ניפוח של בלון. איפה האדם הוציא יותר מאמץ? בדיבור או בניפוח? בנפיחה? התשובה היא בנפיחה. למה? כי הדיבור הוא לא בא מתוך הפנימיות של האדם. הדיבור הוא בא מחיצוניות. האדם יכול לדבר דיבורים בלי סוף, כל עוד הוא לא צרות כמוני, אז הוא יכול לדבר. אבל נפיחה, ניפוח, אדם צריך להוציא מאמץ יותר, כי זה מהפנימיות שלו. אותו דבר, זה משל, התורה כתוב שהיא משל, משל הקדמוני, משל על המציאות העליונה. אז אלוקים, את העולם ברא בדיבור, שזה החיצוניות של הכוחות האלוקיים. אבל את האדם, את נשמת האדם, הוא ברא מהפנימיות שלו. מהתוך והפנימיות שלו, מהחלק הפנימי ביותר שבו, וזה אותה נשמה, אותה נשמה שהיא נשמה אלוקית. לכן גם עם ישראל נקראו בנים אתם להשם אלוקיכם. למה הם נקראו בנים? כי בן, מה מיוחד בבן? בן לא יכול להתנתק אף פעם מאבא שלו. הוא יכול למרוד, הוא יכול להגיד, אני יוצא מהבית, אני לא עושה מה שאתה אומר לי. נכון, יש לו יכולת בחירה עצמאית. אבל הוא לא יכול אף פעם לנתק את עצמו מהיותו בן של. היחס בין ילד להורים שלו, זה יחס עצמי שקשור לנשמה שלו. קשור, מה זה לנשמה? לא רק נשמה, אלא פיזית. פיזית זהו. בתוך הבן, תמון ה-DNA של ההורים. ולא משנה מה הוא יעשה, לא משנה כמה הוא יתנגד, כמה הוא ימרוד בכל הסמכויות, הוא עצמו עדיין קשור. זה חלק אחד ממנו. כך עם ישראל, הם נקראו בנים כביכול לאלוקים. למה הם נקראו בנים? כדי להדגיש את הקשר שהוא קשר נצחי, הוא קשר אל-טבעי, הוא לא קשר שתלוי באיזושהי הבנה. בן אדם יגיד, אם הבנתי את התורה, אם אני לומד את התורה, אז אני שייך אליו. אם אני לא לומד את התורה, אז אין לי שום שייכות אליו. התשובה היא לא. הבן, לא משנה כמה הוא לומד או לא לומד, עצם מציאותו קשורה עם המציאות של אלוקים. אז זה בעצם המהות הפנימית שיש בתוך כל אחד ואחד מאיתנו, בפנים. אבל לפי זה, מתעוררת לה שאלה גדולה מאוד. אם כולנו בעצם חולקים את אותו חלקיק אלוקי שיש לנו בתוך הנשמה, את אותו DNA, אז איך יכול להיות שיש סוגים שונים של אנשים, וכל אחד הוא בסגנון אחר, בסטייל אחר? אני אתן כמה דוגמאות. למשל, ידוע שיש הבדל גדול בין הדורות שלנו, הדור שלנו שאנחנו נמצאים בו עכשיו, לדורות הקודמים. אם נסתכל על ההיסטוריה היהודית, אברהם אבינו, יצחק, משה רבנו, אהרון הכהן, דוד המלך, מדובר על תקופות היסטוריות בעם, שבהם אנשים היו ברמה אחרת לגמרי, מבחינה רוחנית. אי אפשר להשוות את משה רבנו לבן אדם רגיל של היום. המציאות הייתה אז אחרת לגמרי. המציאות, אני מתכוון, הנשמה שלו הייתה נשמה גבוהה יותר. גם משה רבנו, גם האבות הקדושים, הם היו בליגה אחרת לגמרי. אז אם כולנו אותה נשמה, איך מסבירים את זה, שהם היו ברמה רוחנית מאוד גבוהה, ואנחנו ברמה רוחנית ירודה? הדור הזה נקרא עקבות המשיח, זאת אומרת העקב, לעומת הדורות שנקראים ראש, אנחנו נקראים עקב ממש, זה היחס בין הדורות הקודמים לדור שלנו. זה הבדל אחד. עוד הבדל, זה שגם בדורות עצמם, לא רק במרווח של דורות, אלא גם בדורות עצמם, יש אנשים שהם צדיקים גדולים. יש, לא חסר דוגמאות, שאנשים באמת קדושים וטהורים, שהנשמה שלהם היא פשוט גבוהה יותר מנשמה של אנשים רגילים. אז אנחנו רואים בפועל שהפוטנציאל הממומש אצל כל אחד הוא בצורה שונה לגמרי. ואני שואל, אם כולנו בנים ולכולנו יש את אותו חלקיק אלוקי, אז איך יכול להיות שהגיעו אותם חילוקים? אותו דבר, גם הצדיקים עצמם, לא רק החלק הרוחני שבהם נעלה יותר מהחלק הרוחני של אנשים רגילים. זאת אומרת, לא רק הרגשות והחלק הרוחני, המחשבות, אלא גם החלק הביצועי. כמו שאנחנו רואים בתורה, דוגמה לכך, שאיך שמשה רבנו מקיים, למשל מצווה, איך שהוא מבצע מעשה מסוים, המעשה שונה לגמרי ממעשה של בן אדם רגיל. זאת אומרת, יש ערך מאוד גדול למצווה שעושה אותה משה רבנו, לעומת מצווה שעושה אותה בן אדם אחר. הדבר הזה היה ביסוד המחלוקת בין קורח למשה רבנו, שקורח בא למשה רבנו ואמר, בספר במדבר אנחנו רואים את זה, שקורח אמר למשה רבנו, אם כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, תוכם אלוקים, מדוע תתנסו על קהל השם? זה מה שהוא שואל אותו. הוא אומר, אם לכולם יש את אותה נפש אלוקית, אז למה יש הבדל בין משה רבנו לבין אנשים אחרים? למה אתה המנהיג? מה מיוחד בך? הנשמה האלוקית שבך היא אותו דבר כמוני. והתשובה של משה רבנו היא, בוקר ויודע השם את אשר לו. הוא אומר, האור של הבוקר מאיר בצורה אחרת. אתה מבדיל בין היום לבין הלילה באמצעות האור. מעשה של בן אדם הוא שונה לגמרי בין מעשה של צדיק למעשה של בן אדם רגיל, בן אדם פשוט. וזה עובדה שהמעשים של הצדיקים תופסים יותר. למה אנשים מתחברים לצדיקים? כי הוא אומר, תתפלל עליי אתה. כי תפילה של צדיק היא תופסת יותר מקום למעלה. אז אם יש כזה שינוי במעשים של הצדיק, אז איך אפשר להסביר את זה אם יש לכולנו את אותה נשמה? מה התשובה? אומר אדמור הזקן, הוא מסביר הסבר כזה. הוא אומר, באמת, במקור הדברים, הנשמה של כולנו מגיעה מאותו מקור. מה המקור שלה? החוכמה האלוקית. היא מגיעה מפנימיותו של הקדוש ברוך הוא. חוכמתו ומחשבתו של הקדוש ברוך הוא, שמעל כל הדרגות האלוקיות. בעזרת השם אנחנו נרחיב על המושג הזה באחד המפגשים הבאים. אבל השורש שלה הוא גבוה מאוד. אבל כשהנשמה יורדת לעולם, היא עוברת דרך מעברים שלמים, של עולמות והצטמצמויות, עד שהיא באה לעולם שלנו. יש בעולמות הרוחניים, יש ארבע עולמות. עולם האצילות, עולם הבריאה, עולם היצירה ועולם העשייה. הנשמות שוגרו לעולם כאן מעולם האצילות, מעולם הכי גבוה. כשמגיעים לעולם כאן למטה, אז כל נשמה עוברת את התהליך הזה של ארבעת העולמות בצורה שונה. יש נשמות שהתהליך הזה לא משפיע עליהם בכלל, כמו שהם למעלה ככה הם למטה, והם נשמות הצדיקים. שגם כשהם למטה הם בעצם סוג של שגרירים של אותו עולם עליון כאן. ויש נשמות שהתהליך הזה השפיע עליהם, וכשהם ירדו למטה, פתאום בכל עולם הם ספגו משהו מסוים, הם קיבלו משהו, עד כדי כך שכשהם הגיעו לעולם הם בעצם הגיעו בצורה קצת שונה. אבל מה? הפנימיות היא אותה דבר, זה מה שבעל התניא רוצה להדגיש לנו, שהפנימיות שווה אצל כולם, באמת הנשמה האלוקית היא שווה אצל כל אחד ואחד. השאלה רק עד כמה זה מתגלה ועד כמה הפוטנציאל שלו להתגלות. ההבנה הזאת נותנת לנו מסקנה מאוד מעניינת. כמו שבגוף האדם יש את הראש ויש את הרגל. מה ההבדל בין ראש לרגל? רגל זה החלק הביצועי באדם. הראש, החלק החושב, הוא אחראי, הוא גם מזרים את המוח מזרים את האנרגיות לכל הגוף. בלי מוח אדם לא יכול להתקיים. גם הלב, הראש והלב. אבל גם בנשמות, יש נשמות שהן בחינת ראש, ויש נשמות שהן בחינת רגל. זאת אומרת, הצדיקים הגדולים, הם נקראים ראשי אלפי ישראל. אומרים שרבי ראשי תיבות, ראש בני ישראל. כי הוא כמו ראש. הוא דואג לכל הפרטים שבגוף. מה זה דואג? החיות של כל האיברים שיש לאדם מגיע מהראש. אם יבוא יום אחד היד ויגיד, לצורך העניין, אם הוא יוכל לדבר, למה אני צריך לקבל את האנרגיות שלי מהמוח? למה אני צריך את התשדורת הזאת, את ההבזקי חשמל האלה מהמוח? אני רוצה להיות עצמאי. והוא יגיד, אוקיי, תחתוך אותי רגע, אני רוצה להיות עצמאי. חותכים לו את היד, חס ושלום לבן אדם. מה יהיה עם היד הזאת? לא יישאר לה שום חיות. היא תרכב ותיגמר. למה? כי אי אפשר לנתק אותה מהשורש שלה. וזה גם מסביר לנו דבר מאוד נפלא. מגיע בן אדם ואומר, אתה מסביר לי שיש לי נשמה אלוקית? בוא, אדוני, אני רוצה לחדש לך משהו. אני מתכחש לנשמה האלוקית שבקרבי. התשובה היא, תשובה. אין מה לענות תשובה לשאלה כזאת, כי זה לא שאלה. גם אם הגוף מתכחש למקורו ולשורשו ולמקור החיות שלו, זה לא משנה את העובדה שאת החיות שלו הוא יקבל. השאלה רק אם אתה מקבל את החיות שלך כמו יד או כמו ראש, אפילו ציפורניים מקבלים חיות. האמת שציפורניים, אם אתה חותך את הציפורן, אתה לא מרגיש כאב. זה לא כמו שאתה חותך, נחתך ביד או נחתך ברגל. לחתוך ציפורניים אין שום כאב, כי הציפורניים כל כך רחוקות כאילו מהמוח, אבל עדיין הן מחוברות אליו. ועובדה שברגע שאתה, אם אתה לא חותך אותם, הן צומחות. אם אתה חותך אותם, החלק שחתכת לא ממשיך לצמח ולא מקבל שום חיות. למרות שהוא כזה רחוק. אז גם בן אדם שומר עצמו, אני רחוק, אני מנותק, אני לא רואה את עצמי חלק מהמכלול הזה שנקרא עם ישראל. הוא אומר לו, אדוני היקר, יכול להיות שזה מה שאתה חושב, אבל בפועל, להתנתק, אי אפשר להתנתק. זה דבר שלא שייך לניתוק. כמו הבן שלא יכול באמת להתנתק מאבא שלו. הבן, מה המשל הזה של הבן בעצם עוזר לנו? הבן מסתובב עם חלקיק אבאי בתוכו, חלקיק אמאי בתוכו. זה לא משנה מה הוא יגיד. מה, אני מתנתק. אוקיי, אתה מתנתק, אבל בתוך תוכחה יש ה-DNA של האבא. מה זה ה-DNA הזה של האבא? הרי הבן, כיצד הבן נוצר מחיבור של האבא והאמא, האבא נותן איזשהו, את הנקודה, את אותה טיפת זרע, והאמא מפתחת אותה 9 חודשים בחודשי ההיריון. מה מתפתח שם בחודשי ההיריון? אותה טיפה של האבא. הגוף הזה של הבן אדם, הגוף, עם כל הפרטים שבתוכו, זה גוף של אבא ואמא שלו. אז כמה שתנסה להתכחש לכך, הדבר הזה הוא בתוכך מבפנים. אז אין לך איך להתנתק מזה. ה-DNA שלך סוחב איתך את הדבר הזה. יהודי סוחב בתוכו DNA אלוקי. סוחב בתוכו חלקי כאלוקי. כל חלק בנשמה שלו מבטא את אותה נקודה. את הנקודה הזאת של הנשמה האלוקית שבתוכו. טוב, רחבנו קצת על המהות של הנפש. כרגע זה הזמן לדבר קצת על מבנה הנפש. הנפש, אמרנו, היא מערכת שלמה. היא לא רק מהות. נכון? במהות שלה היא אלוקית. אבל כשהיא באה להתבטא באדם, אז כאן כבר היא מתחלקת לחלקים שונים. באופן כללי אפשר לחלק את זה לשני חלקים. הנפש עצמה ודרכי הביטוי שלה. הנפש עצמה כוללת 10 כוחות. למה דווקא 10 כוחות? האמת שאני לא רואה צורך כל כך להיכנס לזה כרגע. אדמור זקן מבסס את זה על פי קבלה, בגלל שהעולם נברא 10 ספירות, אז אותם 10 ספירות אלוקיות, הם גם מתבטאות 10 כוחות בנפש. מה עם אותם 10 הכוחות של הנפש? הכוחות של הנפש, אני גם רוצה להגיד עוד משהו בסוגריים, נקודה קטנה. הביסוס של בעל התניה בספר שלו, כמובן, הוא על המקורות, המקורות היהודיים, על הזוהר, הקבלה, כמו שהוא אומר, מלוקט מפי ספרים ומפי סופרים. ברור שמצד אחד, הוא נותן לנו פה כלים פסיכולוגיים יהודיים להתמודדות בחיים. מצד שני, הביסוס שלו הוא ביסוס תורני. אז הרבה פעמים, זה לא רק תיאוריית פסיכולוגיה, אלא זה תיאוריה שבנויה על תורה אלוקית. יש עוד להרחיב בעניין הזה, אני חושב שנרחיב באחד המפגשים הבאים. רק היה חשוב לי להגיד את זה פה בסוגריים. אם כן, מה עם כוחות הנפש של האדם? בוא נתחיל, אני רק אעשה סיכום מה דיברנו עד כאן. דיברנו על כך שיש לנו 2 נפשות, ודיברנו על כך שהמהות של הנפש האלוקית היא החיבור התמידי הפנימי שיש לאדם עם אלוקים. עכשיו בואו נפתח את הנפש. מה שאני אגיד כרגע על כוחות ולבושים, זה בעצם תקף לכל נפש. כל נפש מורכבת מאותם חלקים שהם פנימיים יותר לנפש עצמה, והם הביטוי שלה, הלבושים שלה. בואו נעשה את זה צעד אחרי צעד. מה עם כוחות הנפש? כוחות הנפש מתחלקים בעצמם לשלושה חלקים. כוחות השכל, כוחות הרגש וכוחות הביצוע. ובסדר הזה. זאת אומרת, האדם מורכב, גם כמו שהאדם הולך, רואים שהראש נמצא למעלה, הלב נמצא באמצע, במרכז, וכלי המעשה נמצאים מתחת, למטה. זאת אומרת, כל נפש מתחילה משכל, ממשיכה ברגש ומובילה לידי ביצוע. זה נקודת יסוד שחשוב מאוד להבין אותה, כשאנחנו רוצים לדבר על הנפש שלנו. כי אי אפשר לרגש שיהיה בלי הבנה. זאת אומרת, בלי שהבנתי משהו מסוים, איך אני יכול לפתח רגש? אני מדבר קצת ארטילאי, אז בוא נדבר שנייה פרקטי. איך מפתחים אהבה? איך מפתחים רגשות? איך מפתחים אהבה? איך מפתחים רגשות? הפיתוח של אהבה ורגשות הוא פיתוח של השכל. זאת אומרת, כשאני מבין משהו מסוים, כשאני יודע משהו מסוים, אז ההבנה הזאת היא יוצרת את עולם הרגשות שלי. לצורך העניין, אהבה בין חברים, אהבה בין איש לאישה, אהבה כזאת היא מושתתת על השכל, ומהשכל מגיע גם הרגשות. נרחיב על זה תכף, אבל בוא נפרט רגע. מה עם כוחות השכל? כוחות השכל נקראים חוכמה, בינה ודעת. ראשי תיבות אגב, חב"ד. נכון? למה קוראים לחב"ד חב"ד? כי חב"ד ראשי תיבות חוכמה, בינה ודעת. חב"ד מאמינה מאוד בכוחות השכל. השיטה של המור הזה כן היא שעל ידי השכל אפשר לפתוח כל דבר, כל נושא, ולעבוד על כל מידה, דווקא באמצעות השכל. בכל מקרה, מה ההבדל בין חוכמה, בינה לדעת? כוחות השכל, כאילו מה ההבדל אם אני אומר שבן אדם הוא חכם, או שבן אדם הוא מבין, או שבן אדם יודע? הרי זה אותו דבר, לכאורה. התשובה היא שלא. בשכל עצמו יש את כוח ההמצאה שבשכל. הכוח שבו השכל, כשאני מנסה להתאמץ, להבין משהו מסוים, אני רוצה להבין אותו, ואני חושב, 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 פתאום, בום, אני מרגיש שזה נפל לי. זה חוכמה, זה כוח החוכמה. למה היא נקראת חוכמה? חוכמה זה כוח, מה? מה זה מה? תגיד לי, מה הבנת? מה, מה, מה? אני לא יודע להגיד. אני לא יודע להגיד. מה זאת אומרת? אבל אתה אומר לי שהבנת. כן, הבנתי, אבל חכה, תן לי רגע, אני חייב להוריד את זה למילים. במקומות אחרים זה נקרא ברק המבריק. מה זה ברק המבריק? שיש לי הבזק של איזה תובנה, הבזק מגיע לי במוח, אבל הוא לא התלבש לי באותיות עדיין. אני לא יכול להסביר אותו למישהו אחר. למה אני לא יכול להסביר? כי לא איבדתי אותו. עם עין. לא איבדתי אותו. ואם אני לא אעבד אותו, אני אעבד אותו עם א'. זאת אומרת, הכוח הראשוני בשכל הוא כוח ההמצאה. הכוח השני זה נקרא בינה. בינה זה מלשון התבוננות. התבוננות זה בעצם החלק שבו אני מפתח את אותו, את אותו, את אותה הערה, את אותו ברק. מפתח אותו ומלביש אותו בפרטים. המשל שתמיד מביאים לזה בשביל להבין את הנושא הזה, זה משל בין איש, ההבדל בין איש לאישה, בין אבא לאמא. אבא מביא את הנקודה. אצל גבר הכל זה בנקודות. אצל אישה לעומת זאת, הדברים מפותחים הרבה יותר. בינה יתרה ניתנה באישה. למה? כי האישה היא זאת שחושבת על הפרטים הקטנים. בוא נלך משל כדי שנבין את זה יותר טוב. כמו שאמרנו קודם, בלידה של בן אדם, האבא נותן את נקודת, את טיפת הזרע, והאימא מפתחת אותה. זאת אומרת, ההתבוננות לוקחת את אותה נקודת אור, ומפתחת אותה פיתוח אחר פיתוח, עד שבסוף יוצא מזה מוצר מוגמר ומושלם. זה במשל של הבן. בכלל, במשל של גבר ואישה. אצל גבר רואים חשיבה מאוד, מאוד נקרא לזה, אולי ממוקדת. מה זאת אומרת ממוקדת? אם אתה חיים לצאת לטיול, אז על מה האבא חושב בדרך כלל? תביא את המנגל, תביא את הבשר, יאללה, תביא את האש, יהיה אש נחמד וזהו. האישה תמיד חושבת על הפרטים הקטנים, שזה מעלה גדולה ונפלאה באישה. היא חושבת על פרטי פרטים, איפה המלחייה תעמוד, ואיפה המרחם יהיה, והיא חושבת ממש, כשהגבר מנסה לנפנף, אומר, וואי, שכחתי את הנפנף. אז האישה אומרת לו, הנה, שמתי את זה בתיק. למה? כי אישה יורדת לפרטי פרטים. לכן החוכמה הוא כמו זכר, והבינה היא כמו נקבה. אז זה בעצם ההבדל, זה בעצם ההבדל בין כוח ההברקה, ההמצאה שבנפש, לכוח הפיתוח. זה אגב גם בא לידי ביטוי בהבדל בין אנשים. יש אנשים שהם יותר ממציאים. זאת אומרת, אתה מה שנקרא יזם. יזמים זה אנשים שיש להם את הרעיון. אבל אם אתה מטיל את התפקיד על היזם, אז פתאום הוא יכול לאבד את זה אם לא יהיה לו איש פיתוח. מה ההבדל בין יזם לאיש פיתוח? שהיזם חושב על הנקודה, איש פיתוח צריך להוריד את זה לפרטים. אוקיי, יש לך רעיון מגניב, בוא נבנה בית מלון באמצע הים. אחלה רעיון. איך אנשים יגיעו, איך יהיה שם חשמל, בוא נתחיל לחשוב על הפרטים. הירידה הזאת לפרטים, היא בעצם הירידה של הבינה. אז הבנו מה זה חוכמה ובינה. מה זה כוח הדעת שיש לנפש? מה זה, זה שלושתם עדיין בשכל. אבל מהו הדעת? הדעת זה לא כוח של הבנה, זה כוח בשכל, אבל זה לא כוח של הבנה, אלא זה כוח בעיקר של התחברות, הזדהות. אדם יכול להבין תובנה מסוימת בצורה מעולה, אבל התובנה הזאת מנותקת מהחיים שלו. ואז היא פחות תשפיע באופן טבעי, הרבה פחות על האדם. למשל, אדם יכול להבין שלעשן זה דבר לא טוב. הבנתי את זה, מעולה. אבל אחרי שהוא הבין את זה, חוזר חזר על העסקים שלו, וחוזר לעשן. אתה שואל אותו, אבל הרגע הבנת שזה לא טוב. הרגע נתת על זה הרצאה שלמה. איך אתה מסביר את זה? הוא עונה לך, תשמע, אני הבנתי את זה, אבל זה מנותק ממני, זה לא אני. כוח הדעת, התפקיד שלו ליצור הזדהות עם הדבר שאותו לומדים. כשאדם לומד משהו, בכלל, כל לימוד, אם הוא מנתק את זה מעצמו, מהמציאות האישית שלו, הוא מפספס פה נקודה מאוד מרכזית. למד את הנושא מסוים, תיקח את זה ללב. תיקח ללב. דיברנו במפגש הקודם, שלקחת ללב, אם רוצים להשתנות, צריכים לקחת ללב. איך לוקחים ללב? על ידי הדעת. השכל משפיע על הרגש. אבל הוא לא יכול להשפיע על הרגש אם לא יהיה לי דעת, אם לא יהיה לי את המעבר הזה של הזדהות בין מה שהבנתי למה שאני רוצה להרגיש. בוא ניקח דוגמה מבני זוג. הבנתי שהאישה הזאת היא האישה הכי טובה בשבילי, ואני ממש מטורף עליה מה שנקרא, אבל אם אין לי הזדהות רגשית עם זה, אם אין לי חיבור, אם זה לא מדבר אליי, אז אני אף פעם לא אצליח לפתח רגשות. לפתח רגשות צריך הזדהות. וזוהי התכונה של כוח הדעת, שמצד אחד הוא כוח שכלי, זה לא כוח רגשי, אבל זה כוח שכלי שמביא את האדם להזדהות רגשית שיוצרת רגש. וכאן אנחנו מגיעים לחלק השני בנפש, שזה עולם הרגשות. עולם הרגשות זה בספירות, זה חסד, גבורה ותפארת. זה נקרא עולם הרגשות. מה זה עולם הרגשות? הרגשות מחולקים באופן כללי לשני חלקים. רגש של אהבה ורגש של יראה, של פחד. למה הם מחולקים לשני החלקים האלה? כי כל רגש אחר תמיד יבטא או אהבה, שזה קירוב, שזה נגיד נתינה, כל התכונות של נתינה מגיעים מאהבה, ויראה זה תנועה של ריחוק, של קיבוץ. זה מידת הגבורה האלוקית. כתוב איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. למה גיבור נקרא כובש את יצרו? כי הוא מקווץ את עצמו. איך עושים שריר? כשמקווצים את היד. דווקא הקיבוץ יוצר אצלי איזשהו התגברות. לכן הגבורה היא מלשון התגברות. אז השני הרגשות האלה, רגש של אהבה ורגש של עירה, נוצרים מהמוח. מה זאת אומרת שהם נוצרים מהמוח? לפי מה שאני התבונן בשכל, בבינה, ככה גם אני אפתח רגש. זאת אומרת, אם ההתבוננות שלי על דבר מסוים היא התבוננות מקרבת, התבוננות מחברת, מגבשת, אז אני ארצה להתחבר. אז הרגש שלי יהיה רגש של אהבה. אבל אם ההתבוננות תהיה התבוננות מקובצת, התבוננות מרחיקה, התבוננות מרוממת אפילו, אז אני ארצה להתרחק. מה זאת אומרת להתרחק? הרגש שלי יהיה רגש של יראה, של פחד. לא פחד שיעשו לי משהו. פחד מהדבר. לצורך העניין, אם אני מעריץ של איזה ידוען מסוים, אני מעריץ עכשיו את, אני יודע מה, את רונלדו, את מסי, אני מעריץ אותו. אז כשאומרים לי, יש לך מפגש היום עם מסי בעצמו, וואי, איזה התרגשות. אז אני מתחיל לחשוב, איזה שחקן טוב הוא, כמה שערים הוא כבש, ואיזה מהלכים מדהימים יש לו. ההתבוינות הזאת היא התבוינות מקרבת. אני ארצה, כשאני אפגוש אותו, אני כל כך ארצה להתקרב אליו. שייתן לי חתימה. כן? רק לצורך הדוגמה. אבל אם אני אתבונן במה, וואו, איזה מרומם הוא. הוא כל כך נעלה, מי אני לעומתו? אני בקושי הבקעתי שתי שערים בחמש ליגות. והוא, וואו, כמה שערים הוא הבקיע. זה התבוננות מרחיקה. למה היא מרחיקה? כשאני אפגוש אותו, אני פתאום ירגיש מרוחק ממנו. אני נותן משלים מהעולם, אבל בוא נחזור למשל המקורי, כי אנחנו מדברים הרי על נפש אלוקית. אז מה זה ההתבוננות בנפש אלוקית? התבוננות בנפש אלוקית זה שהאדם מתבונן בגדלות האל ושפלות האדם. כשאני מתבונן, עד כמה הוא גדול, עד כמה הוא אינסופי, ועד כמה הוא עוצמתי, לפעמים התבוננות בעוצמה יכולה להוביל אצלי רגש, לא של התקרבות, אלא רגש של צעד אחורה. רגש של אני כל כך מתבייש לעמוד ליד העוצמה הענקית הזאת. כשאדם מתבונן שאלוקים נמצא איתו בכל רגע. ואלוקים הזה הוא עוצמתי והוא שליט עליון, והוא יכול לעשות מה שהוא רוצה בכל רגע, אז זה מוליד אצלו רגש של יראת שמיים. מה זה יראת שמיים? לא שאני מפחד שאלוקים יעשה לי משהו רע. זה לא נקרא יראת שמיים. זה נקרא אולי פחד מהשמיים, שהשמיים יפלו עליי. יראת שמיים אמיתית זה יראה שאני מתבייש. אני רואה את עצמי כאפס לעומת הדבר עצמו שמתגלה אליי, שנמצא לידי. זה סוג התבוננות אחת. יכול להיות התבוננות אחרת, שבו אדם מתבונן כמה אלוקים אוהב אותי, כמה הוא רוצה אותי, כמה זה אבא כל רחום וחנון, שרק רוצה שהבן שלו יהיה קרוב אליו. אז איזה רגש זה מוליד אצל האדם? פה זה מוליד כבר רגש של אהבה. אני אוהב אותו, אני מתחבר אליו, אני רוצה לעשות מה שהוא אומר לי. וכאן אני מגיע לחלק השלישי בנפש, חלק העשייה. אחרי שיש לי התבוננות, ההתבוננות הוליד הרגש, הרגש הזה מוליד עשייה, כי כשאתה אוהב מישהו, אתה רוצה לעשות לו טוב. כן, פעם אחד מישהו הגיע למורה, תלמיד, ואמר לו, הילדים בכיתה רצו להרביץ לי. הוא אומר, איך אתה יודע שהם רצו להרביץ לך? זאת אומרת, כי הם הרביצו לי. כשאתה עושה משהו טוב למישהו, זה מבטא את הרגש כלפיו. גם זה, אגב, בן אדם יכול לתת פרחים בלי שום רגש. מה, כי כתוב שבשביל זוגיות טובה צריך לתת פרחים. קחי את הפרחים ולכי. לא ככה נותנים פרחים. פרחים באים על בסיס רגש. כשיש רגש, אז הרגש מתבטא גם במעשים. המעשים לבד לא יוצרים את הרגשות. אבל כוח המעשה בנפש נולד מאותם רגשות. הסדר הזה, כמו שמגדיר אותו בעל התניא, שכל, רגש וביצוע, הוא סדר הכרחי בנפש. כל תכונה ותכונה, כל דבר ודבר, שהנפש פועלת, היא פועלת בסדר הזה. זה יתחיל בשכל, זה יתפתח לרגשות, אם השכל מספיק יפתח את זה, וזה נגמר במעשה. זה הסדר, למה זה כל כך חשוב להבין את זה? כי אמרנו בתחילת המפגש, גם אנחנו רוצים לעבוד על הפנימיות. אנחנו רוצים לעבוד על השורש. בשורש אנחנו צריכים להבין שהדברים לא מתחילים רק בעשייה בסוף, בנקודה בסוף. דברים מתחילים בשכל. אני רוצה להביא לזה דוגמה דווקא מעולם הפסיכולוגיה המודרני. יש מודל מאוד מפורסם שנקרא מודל אפרט. לא ארחיב בו יותר מדי, אבל מה זה אפרט? אפרט ראשי תיבות. אפרט ראשי תיבות. אירוע. פרשנות, רגש, תגובה. זאת אומרת, כל דבר שקורה לנו, יש את האירוע שקרה, יש את הפרשנות שנתנו לזה. נכנסתי הביתה, הבית מבולגן. זה האירוע. מה הפרשנות? בית מבולגן, כי עושים לי דווקא. רוצים שאני אצטרך לסדר. זה בכוונה. זה הפרשנות. ואז מהפרשנות נוצר רגש. אני עצבני. אוי, 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 עצבנו אותי. והרגש מוליד תגובה. מה התגובה? צעקות, עצבים, אמירות לא במקום, שאחר כך מתחרטים עליהם. זה אפרת. אז מה אומרים לאדם? אם אתה תנסה לעבוד על התגובה, בוא תשנה את התגובות שלך. אתה מגיע הביתה, תשתוק, אל תדבר. אתה חינו לך אוכל, אל תגיב, אל תגיד אם זה טעים או לא טעים. אולי אתה פתרת נקודתית בעיה, אבל התחמקת מעצם הבעיה. מה הבעיה? הבעיה היא הפרשנות שלי. אני נתתי פרשנות לאירוע. מי אמר שהבלגן בבית זה מכוון אליי? אולי הבלגן זה בגלל שאשתי לא הרגישה טוב, או הפוך, או הבעלי לא הרגיש טוב. אולי יכל לסדר, הוא מאוד רצה, הוא עסוק בדברים אחרים. כשאנחנו מתרגלים לתת פרשנות לפי איך שאנחנו רואים את המציאות, אז אנחנו גם בונים לעצמנו את עולם הרגשות והתגובות. כשאני אשנה את הפרשנות שלי לאירועים, אז התגובות שלי השתנו באופן טבעי. כשאני נכנס לעבודה למשרד, ואני רגיל כל היום להאשים את כולם בכל מה שקורה אצלי במשרד ובלגן ולא יודע מה, כל אחד עם הבעיות שלו, אז היא יוצר אצלי את הקשר האנושי שלי עם אנשים, האם הקשר שלי הוא טוב או לא טוב. לכן, על מה צריך לעבוד? לא צריך לעבוד על התגובות, צריך לעבוד על הפרשנות. להתרגל, לפרשן את האירועים בצורה חיובית. כל אירוע שקורה, תגיד, או, זה כנראה לטובה. זה כנראה היה בשביל להוציא איזה משהו טוב. זה עבודה, זה מה שמתרגלים אליו. אבל העבודה הזאת מגיעה כשמבינים שזה הסדר של התנהלות בחיים. של פרשנות, רגש, תגובה. שכל, רגשות, מעשים. האדם בנוי בצורה כזאת. ואם אני אעבוד על הפרשנות, על השכל, אמרנו קודם שחבד נקראים חוכמה בן הדעת, כי אני צריך לעבוד על הפרשנות שלי, שם אני אשנה. יש אפשרות גם לעבוד רק על הרגש, אבל גם הרגש, אם אני אשנה רק את הרגש, הפרשנות שלי תישאר אותו דבר, הרגש בסופו של דבר יחזור למקור שלו. כי רגש אמיתי מתחיל מפרשנות. איך שאני מפרש את האירוע, ככה אני גם מתייחס אליו. ולכן, אנחנו צריכים לעבוד בעיקר על עולם השכל, שהוא ישנה את הרגשות והוא ישנה את הביצוע. עד כאן כוחות הנפש. מה הם כוחות הנפש? הם הנפש עצמה. הנפש עצמה זה איך שהאדם הוא לעצמו. מה זה שכל? שכל זה כשאני מתבונן במשהו, זה אני לעצמי. מה זה רגש? זה התחושה שלי. עדיין אין לי ביטוי לבן אדם אחר. יכול להיות שאני אוהב מישהו, אבל אני לא מבטא את האהבה שלי אליו. זאת אומרת, הוא יכול להיות שכל החיים אני אוהב מישהו, אבל הוא לא יודע שאני אוהב אותו. שאני אוהב אותו. למה? כי הרגש הזה נמצא בתוכי, זה האדם עצמו, זה נמצא בנפש. הרצון שלי למשהו מסוים, מה זה הרגש? זה רצונות, אהבות, משיכות. יש לי משיכה למשהו. אבל יכול להיות שהמשיכה הזאת לא תמומש אף פעם, היא תמיד תישאר באופן תיאורטי. למה? כי זה האדם עצמו. גם כוחות הביצוע. כוחות הביצוע צריכים משהו בשביל לבצע. זאת אומרת, זה כוח בנפש, זה לא הביצוע עצמו. בשביל להתבטא אצל האדם, הנפש צריכה איזה שהם כלים מעשיים שדרכה היא מתבטאת. הכלים האלה נקראים בנשמה לבושי הנפש. מה זאת אומרת לבושי הנפש? דרכי ההתבטאות של הנפש בפועל ממש. מה הם דרכי ההתבטאות? מחשבה, דיבור ומעשה. מה זה מחשבה? מחשבה זה כבר שאני חושב על משהו. זה לא רגש בלב, זה מחשבה בראש. זה גם לא שכל. שכל זה השכלה. זה התובנה. ההתבוננות... זה משהו שהוא בנפש עצמה. המחשבה היא הדרך שלי להתבונן. היא הדרך שלי לפתח את אותו שכל. זה מחשבה. דיבור, זה הדיבור שאדם מדבר בשביל ליצור קשר עם בן אדם אחר. זה יכולת מופלאה שיש לאדם, שהוא יכול להעביר את העולם הפנימי שלו, את עולם הרגשות שלו, הוא יכול להעביר לבן אדם אחר. לכן האדם נקרא מדבר. סתם, שאלה מעניינת. האדם יכל לי, למה האדם נקרא מדבר? הרי כל המעלה של האדם על החיה, על הבהמה, זה שיש לו שכל. אז למה לא נקרא השכלי, המשכיל? למה המדבר? כי המעלה הגדולה של האדם, זה לא דווקא השכל שלו, אלא זה שהוא יכול להעביר את העולם הפנימי שלו למישהו אחר. כשיש לי רגשות של אהבה כלפי מישהו, ואני מספר לו על זה, ואני אומר לו את המילים הפשוטות, אני אוהב אותך, אני רוצה ש, אני מרגיש כלפיך כך, האמירה הזאת היא החיבור הרגשי ביני לבין מציאות אחרת. לכן האדם שיש לו את היכולת הזאת, הוא נקרא המדבר. אז זה הלבוש השני של הנפש, אחרי המחשבה, מגיע הדיבור. אחרי הדיבור מגיע המעשה. המעשה הוא לא כוחות המעשה שבנפש, כוחות המעשה הם כוחות פוטנציאליים, שאני יכול לעשות. המעשה זה מעשה בפועל. כשאני עושה, כשאני לוקח את הפרחים ומביא אותם, זה עשייה. כוחות המעשה זה הכוחות בנפש שחושבים איך להביא, שחושבים איך להביא את הפרחים. איך אני עושה את זה בפועל. אבל הם לא עושים את זה בפועל. מי עושה את זה בפועל? הלבושים. אז יש לנו בעצם, אם אני מחלק את הנפש לשני חלקים מרכזיים, זה כוחות מול לבושים. אגב, למה הם נקראים לבושים? בגלל שלבוש זה הדרך ביטוי של האדם בעולם. כפי שהאדם מתלבש, ככה אנשים מעריכים אותו. אדם שמתלבש כמו מנכ״ל של חברה, חושבים שהוא מנכ״ל, מכבדים אותו. זה מאוד חיצוני אגב, כן? זה לא הפנימיות של האדם, לבושים זה החיצוניות שלו. זה באמת חיצוני. אבל יש פה נקודה מעניינת. דווקא הלבוש החיצוני הזה, שהוא בעצם סתם לבוש, אני מתלבש כמו מנכ״ל, הרבה פעמים הוא גורם לאדם באמת להתנהג כמו מנכ״ל. אדם שמתלבש כמו מנכ״ל, מתנהג כמו מנכ״ל, בסוף הוא גם יהיה מנכ״ל. למה? כי גם אנשים, הסביבה מעריכה אותו אחרת, אבל בעיקר גם הוא מעריך אחרת את עצמו. זה מעלה גדולה שיש באמת דווקא לחיצוניות על הפנימיות. תמיד אנחנו מדברים דווקא הפנימיות, פנימיות. יש נקודה שאדמור הזקן גם מתייחס לנקודה הזאת, שדברים חיצוניים, אמנם הם חיצוניים, אבל הם מבטאים את האדם. ואם אני מתבטא, אם אני בוחר להתבטא דרך אותם דברים חיצוניים, אני יכול לגלות בתוכי דברים נפלאים מאוד. יש, בוא ניתן דוגמה פרקטית כדי להבין את הנושא הזה. אני אקח בן אדם שהוא בטבע שלו הוא אכזרי. תכונה, יש לו תכונה רעה, הוא אכזרי, מתאכזר. אומרים לו, אתה יודע איך תטפל בתכונה הזאת? תהיה קיצוני קצת לצד שני. תעשה כל היום מעשה חסד. תהיה עסוק בנתינה, תתנדב. ותעשה את זה אבל קיצוני, לא רגיל. אדם שיקח את זה ברצינות ויעשה מעשים קיצוניים של חסד, הטבע שלו קצת ישתנה בסוף. לא לגמרי, נכון, כי צריך עבודה פנימית. אבל המעשה משנה את הרגש הפנימי. יש משפט שאומר, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. בגלל שכשאני מתעסק בעשייה טובה, עשייה חיובית, זה מבטא גם את הנפש שלי, וזה גם מושך את הנפש שלי להתגלות בצורה כזאת. אולי את הנפש לא שיניתי, אבל גרמתי לה להתגלות דווקא בדברים הטובים, ואני מתרגל שזה יהיה ככה. אז זה בנוגע לאדם אכזרי, נגיד אדם קמצן, אותו דבר, אומרים לו, אתה יודע מה, תפזר לצדקה, תן הרבה מעבר למה שאתה חושב שאתה צריך לתת, והנתינה הזאת, היא בעצם הופכת אותו אחר כך, לא לפזרן, אבל איש חסד. למה? כי הפכתי, על ידי המעשה הפכתי. אומרים לבן אדם דיבור, תדבר טוב, ככל שתדבר טוב על אנשים אחרים, זה יגלה את הטוב שבהם. תדבר טוב על עצמך, זה יגלה את הטוב שבך. אדם שמשקיע בלבושים שלו, זאת אומרת, בחיצוניות, בהתבטאות של הנפש, יכול באמצעותם לשנות את הנפש. בוא נעשה רגע סוגריים, נחזור לנושא שלנו. כוחות ולבושים הם ההרכבה של הנפש עצמה. אבל איפה מתבטא כאן הנפש האלוקית? אמרנו שיש נפש אלוקית ונפש בעמית. אז איפה מתבטא כאן הנפש האלוקית? התשובה היא, מה זה שכל של נפש אלוקית? התורה. כשאדם מתבונן ומפתח שכל של תורה, שכל של אלוקות, שכל של התבוננות בגדלות השם, ושפלות האדם, כמו שאמרנו קודם, כמה הוא אינסופי, כמה הוא עצמתי, כמה הוא אוהב כל אחד. אז הוא מוליד רגש של אהבה לאלוקים, או יראה מאלוקים, יראת שמיים. זה בכוחות. ואחר כך הוא רוצה לבצע את מה? את מה שאלוקים רוצה. כי כשאדם אוהב מישהו באמת, אז הוא עושה לו את המעשים שאותו אדם מצפה ממנו. אז לכן, כשאדם אוהב את אלוקים, אז באופן טבעי הוא גם יעשה את מה שהוא מצפה ממנו לעשות. וכאן מגיע התפקיד, המקום של הלבושים. מה זה מחשבות של נפש אלוקית? מחשבות של נפש אלוקית זה לחשוב רק מחשבות חיוביות. מה בעצם הנפש האלוקית רוצה? היא רוצה שהאדם, מה יסתובב לי בראש כל הזמן? לא יסתובב לי שום דבר אחר חוץ מאלוקות. כשאדם הולך ברחוב, המחשבות שנופלות לו בראש יהיו מחשבות על דברים אלוקיים. מה רבו, אתה מסתכל על היער, אתה אומר, מה רבו מעשיך השם? פה באורנים, אתה עולה קצת לספרייה, אתה מסתכל על הנוף, עד שבנו את בצל אורנים כמובן, אתה אומר, מה רבו מעשיך השם? מסתכל על הקרמל, איזה יופי הבריאה. המוח שלך מלא במחשבות אלוקיות. זה מחשבה של נפש אלוקית. מה זה דיבור של נפש אלוקית? אתה לומד תורה בכל, אתה מדבר דיבורים נקיים, אתה משתדל לא לדבר לשון הרע. אתה משתדל שהעולם הדיבור שלך יהיה עולם טהור, עולם קדוש, עולם אלוקי. ואת הדבר העשייה. העשייה מבטאת את התגלות של הדבר הפנימי הזה, אותו אלוקים רוצה ומצפה ממני. וכאן יש גם נקודה מאוד יפה, מאוד מעניינת. מה מבין הלבושים הוא הלבוש הכי, הכי, נקרא לזה, שהכי צריך להשקיע בו? מצד אחד יגידו, אחרי המעשים נמשכים הלבות, תשקיע במעשה. אבל האמת היא שגם במחשבה יש הרבה מה להשקיע. למה? מחשבה זה לבוש עדין של הנפש. עשייה זה, באופן טבעי, זה התעסקות עם דברים גשמיים. אני לוקח אור של בהמה, אני לוקח תפילין, אני לוקח, אני יודע מה, חפץ, שולחן, דברים גשמיים ואני משתמש בהם. אז זה מאוד מאוד מגושם. המחשבה היא מאוד אבסטרקטית, היא מאוד נעלית. ולכן, בגלל שהיא מאוד נעלית, היא מאוד מאוד עדינה גם. וכשאדם משקיע במחשבה טובה, או בצד ההפוך, כשאדם נופל במחשבה לא טובה, ההשפעה של זה על הנפש הרבה יותר עמוקה. המשל שתמיד מביאים על זה, זה כמו בגד, אמרנו שזה לבוש, לא? אז בגד, יש לי ג'ינס כזה מחוספס, אז הג'ינס המחוספס, כשהוא מתלכלך, לא תמיד שמים לב. לפעמים שמים לב, תלוי אם זה לחלוך גדול, כן, לחלוך קטן, פחות. אז אני ככה מחליק את זה. אבל אם אני לובש עכשיו בגד ממשי כזה, משהו עדין, 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 ונפל לי טיפה מהקפה על הבגד הזה, כל הבגד הלך, אני צריך להחליף בגד, אני משתגע. למה? כי זה הרבה יותר עדין. אדם צריך להשקיע לא רק במעשים שלו. אדם צריך להשקיע במחשבות שלו, שטוהר המחשבה, מה שנקרא. כשהמחשבה נקייה, אז הנפש נקייה. כשהנפש נקייה, אז היא כלי להתגלות האלוקית בתוך נפשו. זה בעצם המהות של הנפש הפנימית שלנו, מבפנים. אז זה בעצם הנקודה של השכל מול של הכוחות, סליחה, מול הלבושים. הכוחות זה הפנימיות של האדם, הלבושים הם החיצוניות שלו, הם דרכי הביטוי של הנפש. לסיום, ככה, אנחנו ממש לקראת סיום, בואו נוסיף עוד נקודה על לבוש המחשבה. לבוש המחשבה, יש בו ייחודיות נעלית יותר אפילו, גם מלבוש הדיבור, לבוש המעשה, והייחודיות שלו זה שזה הנושא הזה שנקרא לימוד התורה. מה קורה כשאדם לומד תורה? יש לבצע את המצוות, יש לדבר דיבורים טובים, אבל לימוד תורה שהוא לבוש המחשבה, לפעמים הוא פועל על הנפש הרבה יותר משאר הדברים, ולמה? כי כשלמדתי משהו, כשהבנתי משהו, כשהתבוננתי במשהו, ההשכלה הזאת נשארה אצלי במוח, והיא לא עוזבת אותי. כשאני למשל הנחתי תפילין, הנחתי פעם אחת, חזרתי לעסקים שלי, זהו, אני והתפילין, שני דברים שונים. לעומת זאת, כשאני לומד משהו, והבנתי אותו באמת, אז זה נמצא בתוכי, זהו. זה לא עוזב אותי. יכול להיות שאני שוכח מזה עכשיו, אבל איזושהי חתיכה במוח השתנתה. פיזית זה משפיע על המוח שלי, שמשהו שם זז, וזה נשאר שם. ולכן אומרים שההתאחדות שיש לאדם שלומד תורה עם אלוקים, היא התאחדות כל כך נפלאה, שחלק ממנו, חלק פיזי ממנו, הוא חלק אלוקי כרגע. לא רק הנשמה אלוקית, זה לא חוכמה. חוכמה היא שגם הגוף, שגם האדם עצמו נהיה חלק אלוקי על ידי אותה מחשבה. זה דבר שהוא נכון לכל שכל. זאת אומרת, כשאני לומד דבר השכלה, אז אני, בראש שלי, אני תופס את השכל הזה, וכשאני לומד את זה, השכל גם תופס אותי. זאת אומרת, אני לא יכול, כשאני חושב משהו אחד, אני לא יכול לחשוב על משהו אחר. אז אני תופס אותו, והוא תופס אותי. זה נקרא מקיף ומוקף, משני הצדדים. כשאני עושה משהו גשמי, כשאני תופס תפוח, אז אני תפס את התפוח, התפוח לא תפס אותי. אני יכול לעשות דברים אחרים תוך כדי. אני יכול לחשוב על משהו אחר. כשאני לומד משהו, אני לא מדבר על תורה, כל דבר. כשאני לומד משהו, אז אני מקיף את הדבר, אני תופס אותו, והוא גם תופס אותי. זה בסתם לימוד. אבל כשאני לומד לימוד של תורה, את מה אני תופס? אני תופס אלוקות. אני תופס את תורת השם, התורה של אלוקים. הרמב״ם כותב שהוא וחוכמתו אחד. אם תפסתי את החוכמה שלו, תפסתי אותו. אי אפשר להבדיל אצלו, אין לו חלקים. הוא ישות אחת פשוטה. אז כשתפסתי דבר שכל אלוקי, אז אני תופס את הדבר השכל האלוקי, והאלוקות תופסת אותי, גם בשעת הלימוד וגם אחרי הלימוד. ולכן ההתקשרות והחיבור וההתאחדות שיש לאדם עם אלוקים באמצעות לבוש המחשבה, באמצעות לימוד התורה, היא התאחדות פנימית ונעלית. אז עד כאן, בנקודה, יש עוד הרבה מה להרחיב, אבל אני מעדיף לעצור פה. הנקודה של המפגש של היום, זה היה הנשמה האלוקית. המסקנות שהגענו אליהם הם שהבנו שיש לכל אחד מאיתנו שתי נפשות. כל נפש פועלת בשיא העוצמה. כמו שנבין במפגשים הבאים גם. הבנו שהנפש מורכבת מכוחות שכל, רגש וביצוע, כשהסדר הוא כזה, השכל יוצר מידות והמידות יוצרות עשייה. והבנו גם איך הנפש מתבטאת. הנפש מתבטאת באמצעות שלושת הלבושים, מחשבה, דיבור ומעשה. בעזרת השם, במפגש הבא אנחנו נדבר על הנפש הבהמית, אולי זה ככה מפגש יותר אקזוטי, קצת נדבר מה זה הבהמה שבתוכנו, מה זה כוחות התומעה שיש באדם ובעולם, ומה זה קליפות. אז תודה רבה שהייתם איתנו, ואחל לכולם בשורות טובות, והצלחה רבה, ונתראה בפודקאסט הבא. כתבו לי תגובות, אנחנו עוד נגיב עליהם.